בוקר טוב לציבור היקר. אנחנו עמדנו אתמול על השאלה האם מותר להזיק לשני, חוץ מהעניין של לשלם. אפילו אחד אומר אני רוצה לשלם, האם מותר להזיק על מנת לשלם? בפירוש כתוב שאסור להזיק על מנת לשלם. עכשיו השאלה, איך הקטנה, הקטנה זה כבר התשובה, איך הבת היא מוכלת את הכתובה לאביה ומפסידה את הלקוחות? הרי נכון שיש כאן איזה רווח כספי למישהו, אבל היא עושה כאן מעשה של נזק. ורב נחמן, איך היא נתן לה יצא להזיק? אז מלבד הקושי על התשלום, הקושי איך מותר לעשות דבר כזה. מעניין שהתוספות, דיבור המתחיל תזיל, הם רק שואלים, קשה לרבנו יצחק, מה הרוויחה אמריה בסמוך, מה נדעי דינה זה גרמי, מה גם משטרה מעליה. אז אם כן, יתשלם את זה טוב טוב, אז מה הרוויחה? ורב נחמן גופי דעי דינה זה גרמי בגוזל בטרה. אבל היש מפרשים, לכאורה הם מרוויחים את שתי הקושיות. מפרשים זה קטנה איתה, כמו הפעוטות מתנתן מתנה, ולא מחייבה מדינה דגרמי. התירוץ של פעוטות, זה אומר שמדרבנן, בגיל מסוים, כבר יש להם שכל לפעוטות האלה, נתנו להם חכמים כוח לתת מתנה, ממילא גם למחול. אבל השאלה אם מחייבה מדינה דגרמי, לא, כי קטן שהזיק פטור. קטן שהזיק פטור. עכשיו באנו לשאלה אם מותר לקטן להזיק. אז לכאורה, קטן זה החיסרון הוא שהוא לא ברדת. אם החיסרון שהוא לא ברדת, אז הוא לא עושה עבירה. כלומר, אפשר לחקור חקירה. קטן פטור מעונש. אם קטן מזיק, הוא פטור מעונש, או שזה גם לא עבירה. לכאורה אנחנו חושבים שקטן פטור מעונש, אבל באמת קטן הוא לא בר עונשין, כלומר אין לו דעת, אין לו דעת. וכי תקשו לי, אבל החכמים אמרו שהפעוטות מכחן מכך במטלטלין. זאת אומרת, יש גיל שיש לו כבר דעת, ולכן החכמים תיקנו. אבל אני חושב שמה שתיקנו חכמים זה משום כדי חייו של הקטן, שהקטן יוכל להתנהל כלכלית גם ביותו קטן. אבל חכמים יכולים לתקן עבירה למי שזה לא עבירה? לא, חכמים לא מתכוונים לתקן עבירה, שזה יהיה עבירה. אבל בקמא פי זין כתוב, בקמא פי זין כתוב, רבי שלמה, עוד רגע אני אענה לך, עוד רגע בבקשה, עוד רגע. העבד והאישה פגיעתם רעה, החובל בהן חייו, והם שחבלו באחרים פטורים, אבל משלמים לאחר זמן. נתגרשה האישה, נשתחרר העבד, חייב לשלם. חירש אותה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים. אני רוצה לעשות השוואה, תמיד אומר הפתגם, תגיד לי מי השכן שלך ואני אגיד לך מי אתה, תגידו מה ההבדל. רבי שנה במשנה שתי בבות נפרדות. הראשונה, חירש אותה וקטן פגיעתם רעה, החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים. העבד והאישה פגיעתם רעה, החובל בהם חייב, הם שחבלו באחרים פטורים, אבל משלמים לאחר זמן. למה רבי שיצח הלשון מן כמוהו, סידר את העבד והאישה לחוד, חרש יותר וקטן לחוד? ברור השאלה? תשובה.
אבל רק על האישה והעבד.
אבל משלמים לאחר זמן. מי? עבד ואישה. עבד ואישה הם גדולים, רק אין להם כסף, אבל הם חייבים. זאת אומרת, אדם מזיק, אישה מזיקה, עבד מזיק, אין להם לשלם, אבל הם חייבים. אז לכן פגיעתם רעה, הם שחלו בוחרים פטורים כי אין להם כסף, אבל משלמים לאחר זמן, נתגרשה אישה, השתחרר העבד, חייבים לשלם. חרש אותה וקטן, חבלו באחרים פטורים, ואם גדלו צריכים לשלם, האם גדול חייב לשלם נזקים של הקטן? או הקטן שמגדיל חייב לשלם נזקיו כשהיה קטן? תשובה לא. כי קטן הוא קטן. זה לא, זה לא, אין, אין דין, אין דין, אין דין מזיק. עוד פעם?
שוטה שאצלו זהו עובר, נמכר, לא ישלם.
שוטה?
צווים שוטה וקטן ביחד, לא?
לעניין זה, לעניין זה. הקטן הוא יגדיל ויהיה בסדר, השוטה מי יודע, רחם השם.
אבל אם הוא נרקה, לא ישלם.
לא. זה מה שאני אומר.
השוטה ברור.
אני אומר, למה רבי שם שתי בבות נפרדות? על חרש שוטה וקטן הוא שם אותם לחוד, ועבד ואישה שם לחוד. כי רצה להגיד, שעבד ואישה זה נקרא מייסי מזיק, הם חייבים, רק הם פטורים משלם כי אין להם כסף. הראיה שאם נתגרשה אישה ונשתחרר העבד, חייבים. אבל הקטן הגדיל, או כמו שרבי שלמה אומר, השוטה נשתפה. האם הוא חייב לשלם על נזקים שעשה בעת שטותו? ודאי שלא. ודאי שלא. עכשיו, מה רצית מהאפוטרופוס? מה רצית מהאפוטרופוס? לא הבנתי.
האם? לא, לא יודע, אני שואל את ה... אם יהיה אפוטרופוס, אז להיות והילד לפי הזה לא חייב, אז האפוטרופוס שבאמת העניינים גם לא...
הוא אפוטרופוס של אחד שפטור, אז הוא פטור, אז האפוטרופוס... הוא אומר, מה נעשה? הוא פטור.
הוא מאשים אותו, עושה לו מניות, עסקים, זה בסדר, אבל ישלם פחות לא.
שתי המילים האחרונות שלך, הם צריכים עיון. אתה אומר לשלם חובות, הרי כל הזמן אני תורח להסביר שאין חובות. הרי אני תורח להסביר שקטן שהזיק, אין חובות, אין חוב, הוא לא חייב. טוב, לא חייב, אבל האם זה מייסה איסור? האם זה מייסה איסור? לא, קטן זה לא מייסה איסור. זאת אומרת, לפי התירוץ הזה של קטן, אז מתורת הקושייה של, של סוף התוספות שהם מקשים בסוף, איך רב נחמן השיא יצא. אבל שאלתי על זה שאלה קצת מצחיקה, הרי בגיטין, שאלתי על זה שאלה קצת מצחיקה, שהרי בגיטין דף נונטט שאלתי שאלה קצת מצחיקה, שהרי בגיטין דף נונטט כתוב שתקנו חכמים, הרי השאלה היא אם היא לא חייבת לשלם, אז למה מכילה של המכילה? מכילה זה פעולה קניינית, אז מדאורייתא בטוח המכילה שלה לא תופס. תשובה, כתוב בגיטין, הפעוטות, מכחן מכח, ממכרן ממכר, במטלטלין. למה? מאיזה גיל זה? מובא כאן בגמרא, רב יהודה לרב יצחק ברי אומר כבר שיט כבר שבע, בין שש ושבע כבר מכחן מכח. רב כהנא אמר בין שבע בין שמונה, במתנית התנא בין תשע בין עשר. אז יש שלוש דעות ממתי המכח קיים, אחד אומר שש ושבע, אחד אומר שבע ושמונה, אחד אומר תשע ועשר, ולא פליגי, כל אחד ואחד לפי חורפי, לפי דרגתו של הקטן, כמה שהוא מבין, קטן שמבין. ותם המאי, אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, משום כדי חייב, משום כדי חייב. אומר רש"י, תקנו חכמים, כדי שהוא יוכל למכור ולקנות, שיהיה לו אוכל. אז מלא גם היא יכולה למחול. עכשיו אפשר לשאול שאלה מצחיקה, האם משום כדי חייו, אם היא הזיקה, היא גם חייבת לשלם, משום כדי חייו? ברור שלא. משום כדי חייו זה רק תקנה שתקנו שמכחן מכך, ולכן אמרת תוספות, מחילתן מחילה. מחילתן מחילה, אבל באמת זה לא עבירה של המחילה. אז יוצא שם קטן שיודע בטיב מסע ומתן, אז מחילתו מחילה. האם זה נקרא מייסה מזיק? זה לא נקרא מייסה מזיק. אז זה התירוץ היחיד שאני מבין אותו בראשונים על הקושייה, איך רב נחמן יצא לעשות איסור, כי קטן שמזיק זה גם לא נקרא איסור. אז זה חידוש. מה? כמובן זה בצירוף העניין שיש כאן הרווחה דידי. כמובן כל זה בצירוף התירוץ של התוספות שאומרים לקמן שמקום שיש הרווחה דידי, אז זה שוב אותה נקודה שהתוספות הסבירו שבעצם היא התכוונה להרווחה דידי, לא התכוונה להזיק. אם אני אומר לקטן לך ותזיק, אז ברור שמשום חינוך זה אסור, כי אני מלמד אותו להזיק. פה היא רצתה למחול בשביל הרווח שלה, ממילא יוצא נזק. השאלה אם זה מותר או לא, אז יוצא שבקטן זה מותר. אז לפי יש מפרשים, דקטנה איתה, זה בסדר, מתורץ הקושיה. אבל לא, לא מבואר בגמרא שהייתה קטנה, אולי לא. לכן לרבנו יצחק נראה מתוך כך, זה לא מחייבה מדינה דגרמי, אלא דמים שנתנו לה ולא כל הכתובה, בגלל שזה כנס, אז כנסו רק את הדמים. והתוספות בסוף שואלים את השאלה, ואשתא לא תקשה איך יסיע רב נחמן יצא להפסיד ממון אחרים בשביל קורבה, אשר לא, לא היה מפסידם לגמרי, שיהיו מחזירם להם מעות שנתנו. אז מרת עושות בסוף, שמחזיר מעות שנתנו. אבל מכל הקום יש לגמגם. למה יש לגמגם? בגלל שעדיין הוא גורם הפסד, אז איך מותר להפסיד?
זה נשמע כאילו שרב נחמן חזר פה.
האם הדברים שלך, מה שאתה אומר שהם נכונים, רק ההקשר שאתה אומר, אני מתכוון לומר, אם רב נחמן חזר בו, אז כבר נדחה כל מה שאמרתי הרגע, שקטן שהזיק זה לא נקרא נזק, כי הוא אומר שזה אסור.
אם הוא אומר שזה יצא לא מוסרי, שהיא מוכנת לעצמה, אז מה זה אומר? אם לכתחילה זה דין נכון, אז הוא היה דן, הוא לא היה צריך לבקש שיתנו לו טריק.
טוב, אני אסביר. אני אמרתי שכתוב בגמרא שרנחם נתן לה יצא, ושאלנו שאלה, אפילו שהיא מרוויחה כסף הרי אסור להזיק, אז צירצנו שהייתה קטנה, וקטן פטור מלשלם, וקטן זה לא נקרא מעשה עבירה. אבל עדיין שאלנו שאלה, האם מותר ללמד קטן להזיק? תשובה, אם אתה מלמד אותו משהו שלילי כדי להזיק, אז מה שהם מלמדים קטן, אחר כך שהוא גדל, הוא זוכר את זה, אז אתה לימדת אותו להזיק. פה מתאים הצירוץ של התוספות ריד, שאומר, אני קורא את זה, רק אני מחבר את זה לקטן, אני מתנצל שאני עושה חיבור בין התוספות ריד לתוספות רק לעניין זה. כבר אמרתי אתמול שאני לא מבין את מה שהוא אומר, אני חוזר. איקה שיעקבן דקרינה לגרמה בניזקין, איך הווה ביעצה לעשות רשע ונזק להפסיד ללוקחים, יש לומר, יהיו לרווחה דידה כמכוון, ונזקה ממילא קעתי. הוא מתכוון לרווח של הקטנה, של הבת, והנזק ממילא יבוא, משום נזקה דאחריני לא שביק רווחה דקריבתי. אומר, יש כאן רווח של הקרובה, ונזק של אחרים, אבל הוא התכוון להרווחה שלה, והנזק ממילא יבוא. אמרתי אתמול שאני לא מבין את התירוץ הזה, כי האם מותר לאדם לעשות פעולה של נזק כדי להרוויח? אם הנזק הוא ודאי, אז מה אתה עושה נזק לאחר כדי להרוויח?
פסיק
רישה. פסיק רישה, זה ברור שזה אסור. לא הבנתי את התירוץ שלו, אבל בקטן, אם נחבר, הוא לא אומר בקטן, אבל אם נחבר את ההיגיון שלו אצל קטן, זה אני כן מבין. מדוע? כי אסור ללמד קטן להזיק, כי כשהוא יגדל הוא ילמד להזיק. אבל אם אתה מלמד אותו לדאוג להרווחה דידי, ומה שהנזק ממילא יבוא זה פסיק רישה, קטן הוא עוד לא מבין פסיק רישה. אז לכן הוא עוד לא מבין את העניין של פסיק רישה. אז יוצא, הוא עשה להרווחה דידי. אז מובן איך רב נחמן נשיאה יצא. עכשיו אני רוצה להגיד כלל שתמיד אני אומר אותו, ורבי שלמה בשאלה שלו עוזר לי לחזור על הכלל הזה. איך? אני אמרתי שאם נפרש בקטן, אז עשיתי חקירה. האם קטן פטור מלשלם, או קטן זה לא מעשה נזק? נפקמנה אם הוא עושה איסור. אמרתי, היות וקטן אפילו אחרי שהוא יגדיל הוא פטור מלשלם, אז זה בכלל, זה לא מעשה נזק. קטן הוא קטן, אז, לא, אז הוא לא עושה שום איסור. לכן רב נחמן השיא אותה יצא. טוב, אחר כך שואל אותי רבי שלמה, מה אני מתפלפל כל כך? זה לא נכון, בסוף רב נחמן חזר בו ואמר שאסור. אם אסור, אז גמרנו, אז אסור, אז מה אני מתפלפל? תשובה. כבר אמרתי, כמה פעמים את הכלל הזה? אם דין מסוים בנוי על הנחות א', ב', ג', ד', ה', בסוף אנחנו חוזרים בנו בגלל שהנחה ה' לא נכונה, שינינו את הנחה ה'. האם זאת אומרת שהנחה א', ב', ג', ד' לא נכונים? תשובה, נכונים, כי מזה לא חזרנו. למה אני מתכוון להגיד? רב נחמן בהתחלה חשב שמבשרך לא תתעלם, אז הוא נתן לה עיצה טובה ועיצה אגונה. לבסוף, מה הוא חשב? אדם חשוב שייני. מה זה אדם חשוב? כי אדם חשוב לומדים ממעשיו, זה מפורסם, אז הוא עשה לקרובה שלו. בסוף ילמדו מנו אנשים לעשות גם לא לקרובים, והרי יש עניין של אל תעס עצמך כרוכי הדיינים. העניין של אל תעס עצמך כרוכי הדיינים זה נקרא, למה אתה מתערב לטובת צד אחד? למה אתה מתערב? יש פה שני צדדים, מה אתה מתערב? מה זה העסק שלך? למה אתה מתערב לטובת צד אחד? אל תעס עצמך כרוכי הדיינים. אז רב נחמן, מה שחזר בו בסוף, זה הוא אמר שאני עשיתי לקרובים, ולקרובים אני לא חוזר בי. אני חוזר, רב נחמן אמר, לקרוב. ממה שמותר לקרובים אני לא חוזר בי, מותר. אבל היות, ואני אדם חשוב, והדברים יתפרסמו ברמים, ולא כולם ידעו אחר כך שזה היה קרובתי, אז אולי ילמדו ממני להתערב גם לא לקרובים, אז אני לא מסכים, חוזר בי. למה? כי עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. כלומר, כל השאלה בגלל שעשינו את עורכי הדיינים. אבל עצם השאלה ששאלתי על קטן שהזיק, הוא לא נכנס לזה. זאת אומרת, נשאר מה שאמרנו זה נכון. שקטן שהזיק פטור מלשלם, שלא נקרא בכלל מעשה עבירה. אז לפי זה מיושב קושיית התוספות. רבי שלמה לא מסכים איתי?
הדיינים שהוא אמר זה פרקי אבות. אבל בתורה הרב לימד אותנו שעשית ישר והטוב זה מצווה מדאורייתא.
נכון.
איזה ישר והטוב הוא עשה שהוא לקרובתו נתן סכום יפה שתקבל, מחלה לעצמה, והזיק לאחרים. איזה ישר
ועטוב? טוב, הוא דואג לממון של קרובתו שלא ילך לאיבוד. היא ירשה את הממון מאבא שלה. עכשיו הולכים לקחת לה את הממון הזה. אז הוא אומר, תראי, יותר טוב שישאר אצלך, זה נקרא מבשרך לא תתעלם. אז זה מותר לעשות. רואים הגמרא שזה מותר. רק למה הוא חזר בו? מסיבה אחרת, שאנשים ילמדו גם לא לקרובים, אבל לקרובים, משמע שזה בסדר, אז אם כן, אני חוזר מה שאמרתי, שכלפי מה שאמרנו שקטן שהזיק פטור מלשלם, זה התירוץ היחיד שאני יודע על הקושייה, איך הוא נתן להיצעה לעשות, כי זה קטן שהזיק. קטן שהזיק. מישהו רוצה לשאול, להרער, להקשות בכבוד?
שליש סיכוי הפסד, שליש רווח. אז למה חייב להתייחס לזה
תראה, אם הוא קנה, אבל הוא קנה על דעת לקבל את הכתובה, והגיע הזמן של הכתובה, בגלל ש... בגלל ש...
כרטיס פייס שזכה. אתה מראש קנית אותו לדעת לדעת שיהיה לו להפסיד. אני לקחת, אני לא גרמתי לך נזק, אני אשלם לך על הכרטיס. בסדר גמור.
הרי הוא השליך כספו וזהבו מנגד כדי לזכות. בסוף הוא זכה. כי היא באמת התגרשה, אז מגיע לו כסף. לכן הייתה השאלה, איך מותר להפסיד? זו הייתה השאלה. אז אמרנו קטן. הקטן, רב נחמן דאג לטובת הקטן. לטובת הקטן, אז זה מותר. כן, סשה.
במקרה שקטן...
הדוגמה שלך מפייס היא דוגמה טובה מאוד לעניין זה, כן.
פייס אף אחד לא זוכר.
בסדר, אבל סשה דיבר על מי שכבר זכה, מי שכבר זכה. פה הבן אדם כבר זכה.
אבל זה לא אצלו, זה כביכול עדיין אצל הקטנה, זה לא שבאתי לקחת לי את הפייס מהיד. זה ממש לא עוצים.
בסדר, אבל מגיע לו. עכשיו, אם הוא יבוא לרב וישאל אותו, כבוד הרב, מגיע לי הכתובה שלה? יגיד לו, כן, תראה, אתה שילמת. מכירת שטרות דה רבנן, קנית, עכשיו זה שלך, כן.
הנזק של קטן, הוא תמיד לא חייב בנזק?
לא, לא חייב, לא חייב.
זאת אומרת, אין כאן איזשהו אפילו מגבילה לשור. שור גורם נזק, שור לא, אתה צריך חייב על שמירתו בעל שור. ילד, מכאן וכאן, אתה חייב על חינוכו ולבדוק, אחרי פעם שלישית שהוא גורם נזק כל פעם, רביעית, חמישית. אני לא מלמד אותו. הוא ילד פיקח בגיל 4, הוא מבין שאני לא אוהב את השכן שלי, הוא בא לנפץ לו חלונות. כל יום, בא לנפץ לו. הוא לא מבין. אני ממלא את התפקיד, הוא בא ועושה את זאת.
עבד הוא חייב, כי עבד זה ממונו. ממונו, אבל יש לו בחירה. כן, שמה יקניתן לו רבו. התשובה היא שהלימוד של התורה מארבעה אבות נזיקין, ההגדרה היא ממונו. ממונו שהזיק. שור ממונו שהזיק. הילד הוא לא ממונו. הילד הוא ילד שלו, אבל הוא לא ממונו. אז מילא זה לא נלמד מהפסוק, שור או ממונו. ילד זה לא ממונו. לכן הילד שהזיק פטור מלשלם. כן, על חינוך, אבל מדין חינוך הוא לא חייב לשלם לזקין. זה החידוש. כלומר, חובת החינוך היא בין האבא לילד. האבא חייב לחנך את הילד. בוא נגיד, חייב לחנך אותו שלא יזיק. זה נכון. אבא חייב לחנך את בנו שלא יזיק. על פה דנים על החובה כלפי אחרים שכבר ניזוקו. אלה שניזוקו, האם הוא חייב לשלם להם? זה משנה אומרת פטור. למה פטור? כי הוא פטור. אין את מי לחייב.
ילד פטור זה ברור שילד.
שגם האבא.
אני לא אומר למה אבא לא.
כי זה לא ממונו. כי הילד הוא לא ממונו של אב. הוא לא ממונו של אב.
לא חייבים ללכת מטעם ממונו. יש פעמים אחרים. יש
אחרים. חינוך זה חובת האב כלפי הבן. אבל זה לא חובה כלפי הסביבה. למה אתה לא מחנך את הבן שלך? אתה לא בסדר, הוא מזיק לאנשים. אתה צודק, אני אחנך אותו. מבחינה מוסרית, אב חייב לחנך את בנו. אבל זה לא חובה ממונית כלפי הסביבה. כן. לא שמעתי טוב. מה לגבי מה?
עבד, כתוב לעבד ואישה פגיעתם רעה שאם הם מזיקים, אז לא משנה.
טוב, כתוב בגמרא... כתוב בגמרא שעבד שהזיק פטור בגלל שהעבד הוא בעל בחירה שמה ישרוף גדישו של מישהו אחר, ובסוף רבו יתחייב עליו. אז אכן העבד פטור. אותו רעיון, מפסחל תתעלם, היא לא יודעת, הוא מלמד אותה, כן. כן, הוא נתן את העצה, והוא ידע שזה יגיע לידה, אבל לכן היה חשוב, אז כל מה שהוא אומר, כולם שומעים וכולם מדברים על זה. זה אותו דבר כמו שאמר לה. כן.
אבל יש דין, בן שסמוך על שולחן אביו, אז הוא צריך לתת, לא? ככה אני זוכר, אולי אני
טועה. אתה זוכר טוב? בן שסמוך על שולחן אביו, מציאתו לאביו.
רק מציאתו?
זה תקנת חכמים.
ואם הוא עושה מיליונים, הוא לא משתתף.
אבל אם הבן הזה סמוך על שולחן אביו והוא מזיק אנשים, אין מי שישלם.
ומה שהוא מרוויח, הוא לא צריך להשתתף?
לא, לא, לא.
כתוב?
כן.
כן. הרבה שהציע פה, הוא לא הציע ישיר.
זה מה שסאומון אמר, שהוא רק אמר, אין מי שיגיד לה את העצה שלי,
כאילו.
כן.
זה לא ישירות.
לא ישירות, אבל הוא יודע שמה שהוא אומר, והוא אדם חשוב, כולם מדברים על זה, ובטח היא תשמע, זה כמו לתת עצה בפנים, אותו דבר. כי אם אני נותן עצה למישהו והוא ישמע, בוא נשאל, עצה שבאמת עצה רעה, מותר להגיד בצורה כזאת, והוא ישמע, בסוף יהיה, לא ישירות, מותר, היצע רעה, לא. אז השאלה היא, ואני חוזר שוב, ההיצע הייתה מותר להגיד, רק הוא בסוף אמר, שאולי אנשים ילמדו מזה מי שלא קרוב, אבל מי שקרוב, מותר. הסימן שהוא חשב שזה מותר. אז שאלנו, אסור להזיק, אז התשובה היחידה שאני יודע, זה שהיא הייתה קטנה. אבל לפי רבנו יצחק זה יישאר הקושיה, כי לפי רבנו יצחק הוא נראה לו מתוך כך שלא מחייבה אלא דמים שנתנו לה לכתובתה ולא כל הכתובה, אז אם כן זה קשה, לפי רבנו יצחק זה יישאר קשה הקושיה. טוב, אני רציתי עכשיו לדבר על השיטה שאתמול סשה הזכיר בשיעור. יש בו שאלה, למה תבעו את הבת? למה לקוחות תבעו את הבת? הלקוחות יש להם כתובה, הם צריכים לבוא ישירות לאבא ולהגיד לו, תביא לנו את הכסף. אז מה?
למה שלא יכולים עכשיו ללקוחות שמשורבדים לכתובה?
למה לא הלכו ישר ללקוחות? ישר ללקוחות לא הולכים, כי אין כלל, המשנה אומרת בגיטין, אין יפרעים נכסים משובדים, מקום שיש בני חורין, אולי לאבא שלה יש לו שדות, שלא.
ממנה אי אפשר לתבוע, היא קטנה.
אבל אפשר לתבוע מהשדות של האב, זאת היא השאלה. אז למה הלקוחות תובעים אותה, שואל הרן, יתבעו הלקוחות את אבא שלה? התשובה היא, מבאר הרן, שהלקוחות חששו שהבת לא יודעת שאימא שלה מכרה, ולכן הם אמרו לה, נו נו נו, אל תגבי את הכתובה, כי אנו נגבה את זה באמת מן האב. רק הם רצו להודיע לה שהם קנו, אז אמרו, תבעו את הבת. אבל באמת, לפי הסדר הנכון, לפי הרן, הם לא צריכים לתבוע את הבת, הם צריכים לתבוע את אבא שלה, וזה הסדר הנכון, באמת. אז מה שכתוב, תבעו לברטה, זה הם חששו שהיא תבוא לגבות. אבל באמת, התביעה צריכה להיות כלפי האבא, כלפי האבא. יש כאן ראש על המקום, כדאי לראות את הראש, ולראות מה הראש אומר על הסוגיה שלנו. יש כאן ראש די גדול. ראש נמצא בשס וילנה בעמוד 258, ולפי אותיות של הראש סימן יוד. סימן יוד. ומי שיגיד עוז ואדר איזה עמוד? סמך. טוב. עוז והדר סמך. ראש סימן יוד. סימן יוד, עמוד 258 בווילנה ובעוז והדר סמך ולכל הדעות יוד. אמר לי רבה, יש כאן ראש גדול שיש כאן כמה עניינים בראש, נראה אם נצליח להבין. אמר יוד, יוד, אמרתי יוד. בסדר? יוד זה יש. אמר לי רבה, לברי דרבחיה ברבין ברויין. בגרסה שלו הוא קרא לו ברויין, תלמיד חכם. תא ואימא לך מילתא מעלייתא. בוא ואגיד לך חידוש, חידוש דין. דעה ואמר אבוך, שאביך רב חייא בר אבין היה אומר. מה הוא אומר לו? הד אמר שמואל, המוכר שתחוב לחברו חזום חלום החול, ואפילו יורש מוכל, זה דבר פשוט. עכשיו החידוש הוא ההמשך. מודה שמואל במכנסת שתחוב לבעלה, וחזרה ומחלתה שאינו מחול. למה? כי כבר בעלה ידו כידה, ואין קניין לאישה בלא בעלה, ואין מחילתה כלום, כי הבעל כבר זוכה בשטר חוב. אם הוא זוכה בשטר חוב, היא לא יכולה למחול. כמובן ששניהם יחד יכולים למחול. קריבתי, המשך הגמרא, קריבתי דרב נחמן, זבינת לכתובתה בטובת הנאה, איגרשה ושכיבה. איגרשה ושכיבה. עתו לקוחות וכתבו לברת. פירוש רשי, שהלוקח טבע את הבת לדין. למה טבע את הבת? שבת לגבות כתובת אמא מאביה. הבת רצתה לגבות הכתובה מאביה, והם באו לבית הדין לכאורה לתבוע את אביה. אז שואל הראש, ואין הלשון משמע כן, לשון הגמרא הוא לא טוב. דמלא לא לוקח אצל הבת, מה הלוקח תובע את הבת? הרי הלוקח צריך לתבוע את האבא, מסתמה, כשקנה הלוקח את הכתובה, מאימה, מסרה לידו את הכתובה, האמא מסרה לו, לא לוקח את שטר הכתובה, ולא זו בלבד, וכתבה לו שטר מחירה עליה. למה צריכים שטר מחירה? מספיק שנמסר הכתובה, בבטרה יש דיון האם שטרות נקנים במסירה או שטרות נקנים בכתיבה או מסירה. אז היות במחירת שטרות היא בעצם רק מדרבנן, אז יש מחלוקת תנאים. אחד אומר שטרות נקנים במסירה לבד, ואחד אומר לא, מסירה לבד לא מספיק, כי אין החוב נמסר במסירת הנייר. מוסרים את הנייר ואתה רוצה להגיד שגם החוב נמסר בעקבות הנייר. חוב חוב, בוא אליי, בוא אליי. מי אומר שהסיבו סיבו בא אליי? אולי החוב לא בא. אז לכן מסירת הנייר זה לא מסירת החוב. לכן תקנו חכמים שגם מסירת השטר פלוס כתיבה. אז כל זה מדרבנן. אז לכן אומר הראש, מסתמה שקנה את הכתובה מאימה, מסרה לו קודם כל את הכתובה. ולא זו בלבד, אלא גם כתבה לו שטר מחירה עליה, כי שטרות של הכתובה נקנים בכתיבה ומסירה. מה?
אין יד לקטן בלולב, נותן לולב לילד, אז הוא נותן למישהו אחר, או מעציר, זה כבר לא תופס.
איך הגעת לילד? הרי מדברים שאמא שלה מכרה את הכתובה ללוקח. מי כאן הילד? האמא הגדולה, רגע, one by one, האמא הגדולה מכרה את הכתובה ללוקח הגדול. מי כאן הילד? הילדה, תכף נראה איך הילדה זכתה בשטר, אבל קודם כל, האם המכרה ללוקח בשטר, בכתובה ושטר, עד כאן בסדר? תכף נראה על מה אתה שואל. ואב, עכשיו מה עם האב? האב לא יפרע את הכתובה, אלא למי שיחזיר לו את הכתובה. מי יחזיר לו את הכתובה? הלקוחות. הלקוחות. אז מה הלקוחות רצו להגיד לאבא? אנו קנינו. אבל הקטנה היא לא קנתה. הקטנה היא לא קנתה. אתה שואל אולי את השאלה, אם לא יהיה לקוחות, איך הקטנה קנתה? אם לא יהיה לקוחות? תשובה, אם לא יהיה לקוחות, אז היא קונה את זה בירושה. אז אפילו שקטן לא קונה, אבל בירושה, יש לו ירושה. אפילו תינוק בן יום אחד יורש. הרי הוא לא יודע לעשות קניין, תשובה ירושה לא צריכה קניין. בסדר, אבל לא דיברנו כאן על זכיית הבת, כי הבת היא מחוץ לתמונה, היא לא קיבלה את הכתובה. קניין, כי הלקוחות עוד בחיי האמא, בחיי האמא קנו את השטרה הכתובה. הכל בסדר? מה?
שאלתי לפני הזמן.
בוא נראה. אילקח. אז הראש שואל שאלה חזקה מאוד על רש"י, למה לקוחות טובים את הבת? מה עניין הלקוחות אצל הבת? הלקוחות צריכים לבוא לטבוע את האבא. השאלה מצוינת, נכון? אז הר"ן תירץ על זה, שבעצם הם טובים את האבא, רק הם מפחדים, אולי הבת תגבה, אז הם מקדימים ואומרים לבת, נו נו נו, אל תעיזי לגבות, אבל זה רק נו נו נו, התביעה בעצם היא אצל האבא. אין כך. היא לא ירשה מה שאמא שלה מכרה. האדם יורש מה שהאביב מוריש לו, אבל אם האביב מכר בחייו נכס, הוא לא ירש. אז פה אמא מכרה את הכתובה מחיים, אז היא לא ירשה את מה שלא שייך לאמא שלה. אם כך אומר הראש, הפירוש הנכון הוא שמת גם אב. האבא מת, אבל האמא מגיעה לכתובה לא בתור אלמנה, כי עוד קודם היא התגרשה. אז האמא מגיעה לכתובה מן האבא בתור גרושה. אחרי זה אבא מת, אז זה לא מעלה ולא מוריד לגבי הכתובה, אבל עכשיו, למי האבא חייב את הכתובה? האבא חייב את הכתובה על האמא. ומי יורש את הכתובה מהאמא? הבת. ומי הוא זה ואיזה הוא שהוא חייב את הכתובה? האבא. ועכשיו האבא גם כן מת. אז מי חייב עכשיו למי? הבת. הבת חייבת למי? לעצמה. הבת חייבת לעצמה את הכתובה, ואם יש לקוחות, אז זה חייבת גם ללקוחות. למה אני אומר גם לעצמה? כי מכירת שטרות אמרנו דרבנן. אמרנו מה זה דרבנן? שהחוב, עצם החוב לא נמכר, משלוש סיבות שכתבנו בלוח. אז החוב לא נמכר, יוצא שהבת חייבת לעצמה.
מס ירושה.
ומה?
מס ירושה
בעצמה. מס ירושה? אם יש מס ירושה, אנחנו עוד לא ברוסיה, שיש מס ירושה. יש בארץ מס ירושה? לא חושב. אולי פעם היה, מה? סכום גדול, מס עיזבון קוראים לזה, מס עיזבון, יש, טוב. מה? היום אין. פעם היה, לא? פעם היה. אבל בכל אופן, הבת חייבת כאילו לעצמה, וחייבת ללוקח. מה אני אומר, אז רבי מנואל מתקן אותי ללוקח, ואני אומר לעצמה, למה? כי מכירת שטרות דרבנן. אז מדאורייתא היא ירשה מאבא שלה את החובה לשלם, מאמא שלה את הזכות לקבל, אז עכשיו הבת חייבת לעצמה. ומדרבנן זה מגיע כל זה ללוקח. עכשיו, אם היא תמחול, היא תמחול לעצמה. אז אומר הראש, ואין להם יורש, אלא זו הבת. רק הבת היא היורשת. אז מה עכשיו? הבת יורשת את החוב מאביה ואת התשלום מאמא. נו, והשמועינן תלמודה, התלמוד משמיע לי, שאפילו בחיי גוונה, שהמחילה היא לעצמה, שיכולה למחול. שאדם יכול למחול לעצמו. איך? היא מוכלת לאביה, והיא זוכה במקום אביה. אז אדם יכול למחול לעצמו. וכיוצא בו מצינו, השאלה אם יש דבר כזה, שאדם חייב לעצמו ואדם מוכל לעצמו. יש דבר כזה? וכיוצא בו מצינו פרק הגוזל כמה דף קופחית, הגוזל את אביו ונשבע לו. יש דין שאחד גוזל ונשבע, כמה הוא משלם? קרן וחומש. הוא גזל את אביו ונשבע לו ומת, ואבא מת. אז עכשיו למי הוא חייב? הוא חייב לעצמו. את מה הוא חייב? את התשלום של קרן וחומש. נותנים את זה למי לכהנים, הרי זה, תכף נראה, הרי זה משלם קרן וחומש למי? לבנו או לאחיו? הוא חייב לשלם, משלם לבנו או לאחיו. פרח בגמרא ועמי ולמחו לנפשי, שימחו לעצמו. נראה את הגמרא בפנים. את הגמרא הזאת, אם באמת יכול למחול לעצמו, או שהוא לא יכול למחול לעצמו. שם יש דעה אחת שאומרת שהוא לא יכול למחול לעצמו. נראה את הגמרא בפנים, מה שהראש מביא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בו. זה גמרא מאוד מעניינת, מה קורה כאן? הגוזל את אביו. אדם אחד גזל את אביו. אני קורא בבא קמא קח עמוד ב. בבא קמא קח עמוד ב. הגוזל את אביו ונשבע לו. למי הוא נשבע? ומת אביו. אני שואל דבר מצחיק כדי לסבר את האוזן. הסדר הוא גוזל את אביו ונשבע לו לאביו ומת אביו. הרי זה משלם קרן וחומש ואשם. הוא צריך להתכפר. למי? לבניו של אביו או לאחיו של אביו אם אין לו בנים. ואם אינו רוצה, או שאין לו נכסים, לווה מאחרים ומשיב לאחיו לקיים מצוות השווה. אני רוצה לשאול שאלה מצחיקה, אבל אל תיחסו על השאלה. מטרת השאלה היא להוביל רעיון. גזל את אביו, ונשבע לאביו, ומת אביו. ואם יהיה סדר הפוך, גזל את אביו, ומת אביו, ונשבע לעצמו. אני שואל, יש דבר כזה? הגוזל את אביו, ומת אביו, ונשבע לעצמו. יש דבר כזה? כן. תשובה, מה אני מראה כאן? למה כאן הוא צריך לשלם? נשבעת לאביך, השתמשת בשם השם כדי להשאיר בעצמך את הגזלה, כן? הוא כפר לאב, מה זה נשבע לאביו? אביו אמר, איפה הגזלה שגזלת אותי? אמר, אני גזלתי אותך, לא גזלתי אותך? תשבע לי שלא גזלת, נשבע לו. הוא השתמש בשם השם לצורך לנקות את עצמו, ובאמת הוא גזל את אביו. אז הוא עשה כאן כמה עבירות הוא עשה? שתיים. אחד שגנב מאביו, שתיים שנשבע לשקר. לכן פה אם מת אביו יגיד הבן, אבא שלי מת, אף אחד לא תובע אותי, אני יורש את עצמי, שלום. מה זה שלום? עשית עבירה, גם של גזל, גם של שבועה, אתה צריך להתכפר. איך אתה מתכפר? שאתה צריך לשלם את הקרן והחומש ליורש של אביך. מי הוא משלם את זה? או לבניו, או לאחיו. ואפילו אם אינו רוצה, או שאין לו, לווה ובעלי חוב באים ונפרעים. כלומר, בקיצור, הוא חייב. אני מסביר כאן מה, 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 מה העניין הזה פה, שהוא חייב אביו מת, אבל הוא חייב לעצמו והוא חייב לשלם. מה זה הוא חייב לעצמו וחייב לשלם? כי אתה גזלת, ואתה צריך להתכפר, להוציא גזל מתחת ידך.
לא נשבע לפני שאבא שלו מת.
אז זה הדגשתי. אמרתי, אחרי שאביו מת, אין למי להישבע, כי אין אדם נשבע לעצמו. זו שאלה מצחיקה. מה הייתה מטרת השאלה להמחיש? שפה לא שאלה של כסף בכלל. לא שאלה של כסף, כי אם היא שאלה של כסף, אז אם מת אביו לפני השבועה, אלא פה זה שבועה של שימוש בשם השם לשקר על גזל. לא רק שגזלת, עוד גם נשבעת לשקר לאבא שלך. עכשיו, אבא שלך מת, ירשת את הכל. ירשת את הכל, אתה חייב להוציא גזלה מתחת ידך. אז הוא אומר, נו, אני לוקח מכיס לעצמי לכיס לעצמי. מה זה עוזר? סוף סוף אתה גזלת ונשבעת. אז אתה צריך להשיב את זה. למי הוא משיב את זה? למי? לבניו של אביו או לאחיו? אמר רב יוסף, אפילו לארנקי של צדקה, אם אין אחים לאבא, אין אחים לאבא ואין בנים לאבא, רק הוא בן יחיד. מה יוצא? הוא חייב להתכפר. הוא חייב להתכפר. למי הוא ייתן? לארנקי של צדקה? זה הוא ייתן. כן, לארנקי, אם אינו מוצא יורש לאביו, למי ישיב? ייתן אותה לארנקי של צדקה ויומר, ורפאפה, וצריך שיומר, זה גזל אבי. צריך להגיד, אני נותן את זה, כי זה הגזל שגזלתי את אבא. עכשיו, מה כל הבלגן? אבא שלא מת, אז מי חייב למי? אבא שלא מת, אז מי חייב למי? הוא היה חייב לאביו, עכשיו הוא יהיה חייב לעצמו. הוא יהיה חייב לעצמו, עם חולי עצמו. אם הוא יחיד, אז כתוב, נותן לארנקי של צדקה. מה כל הבלגן? אם חולי עצמו, עמי נמחלי לנפשי, יכול עם חולי עצמו. מי לותנן מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש? כלומר, יש דין שאדם יכול עם חול. עם חול. אז אם ככה, מה כתוב לאל מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש? נראה מה כתוב בדף קוף ג' עמוד א'. נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש. מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש. צריך ללכת אחריו ולתת לו. זאת אומרת, הוא חייב לו, אפילו מחל לו על הקרן ולא מחל את החומש, אבל רואים בעיקרון, אפשר למחול על זה. על מה בר מחילה הוא? אז אם ככה שואלת הגמרא, שימחול לעצמו, למה לא ימחול לעצמו? אז כל אחד מבין את התשובה, הוא צריך להשיב. אמר רבי יוחנן, לקשיא, הרב יוסי הגלילי, הרבי עקיבא. דתניא, ממילא איש גואל להשיב האשם אליו. אז נותן את זה לכהן, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר. הרי שאדם גזל את הגר, ונשבע לגר, ושמע שמת הגר, והיה מעלה כספו והשמו לירושלים, ופגע באותו הגר, וזקפו עליו במלווה, ומת, זכה עליו מה שבידו. דברי רבי יוסי הגלילי. מה היה הסיפור? גזל הגר. ושמע שמת הגר, והיה מעלה כספו וזהבו אשמו לירושלים לכהנים, כי נכתיב בתורה אשם ושב להשם לכהן, ואחר כך הוא מצא את הגר, וזקפו עליו במלווה, אמר אני אחזיר לך ואני מתחייב לך, אז הוא הפך את הגזל עכשיו למלווה. אז לכן כשמת הגר, אתם מבינים מה הוא עשה, זה קצת קשה להבין, אבל אפשר להפוך גזלה להלוואה. איך? הוא אומר לו, אי רצון כאילו החזרתי לך, ועכשיו אני חייב לך בתורת הלוואה. אז הוא שמע שמת הגר. ולכן הוא היה מלא את הכספו והשמו לירושלים לכהנים. הוא פגע באותו הגר, מצא את הגר, ואז יוצא שהגר לא מת, אז מגיע לגר. מה הוא עשה לגר? אמר לו, הגר, חודש הבא אני אביא לך. הוא סקפו עליו במלווה. הוא הפך את הגזלה למלווה. ואחר כך פתאום מת הגר, זכה הלאה במה שבידו. דבר רבי יוסי הגלילי, הוא זכה במה שבידו. למה? כי זה נפח להלוואה ואין למי לשלם כי הגר מת, זכה מידו. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה, לא מועיל, עד שיוציא גזלה מתחת ידו. אז מה רואים? שלרבי יוסי הגלילי יכול למחול, לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מצי מחיל. לרבי יוסי הגלילי הוא סובר שזה עניין ממוני, אז הנגזל, הגוזל, יכול למחול. אז המשנה שכתוב מחלו על הקרן ולא מחל על החומש, רבי יוסי הגלילי, אז מה הדין? שאפשר למחול, אז גם היורש יכול למחול. אבל לרבי עקיבא, מה אומר רבי עקיבא? אין לו תקנה שיוציא גזלה מתחת ידו. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים, לא שנה לנפשי, לא מצי מחיל, הוא לא יכול למחול. לרבי עקיבא, ומה שכתוב במשנה, משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו, רבי עקיבא היא, ולשמוענן, שלנפשי, לא מצי מחיל, ועוד דין לאחרים, לא מצי מחיל. ולרבי יוסי הוא הדינמי שהוא לא סקפה לה במיל וגם כן הוא יורש את אביו. ואלי קטני סקפה לה במיל, אחר כך עוד רבי עקיבא, שאפילו סקפה לה במיל ואין לו תקנה שיוציא גזלה מתחת ידו. לסיכום, מה אנחנו רואים? מה העניין כאן של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי? המצב הזה של גזל, למה צריכים להשיב את הגזל של הגר שהוא נשבע? אותו רעיון. האם כדי שהוא יהיה לו כפרה כיוון שהוא נשבע, או כי הוא גזל את הגר אז מגיע לגר ממון. כלומר, זה נקרא לזה בן אדם לחברו, בן אדם למקום. איך לקרוא לחובה להשיב את גזל הגר לגר? רבי עקיבא מסתכל אומר, זה לא חובה לחברו. אפילו אם הגר מת, לא משנה, אפילו גזלת את אביך ואביך מת, אתה צריך להוציא גזלה מתחת ידך ולמצוא מישהו לשלם. זה המצווה, להוציא גזלה מתחת ידך. למי תיתן את זה? לבנו, לאחיו, לצדקה. למה? כי המצווה להוציא גזלה מתחת ידך. ולרבי יוסי הגלילי, לא, המצווה להשיב את הגזל. למי להשיב את הגזל? לגר. אם הגר רוצה למחול, יכול למחול. סיכום העניין, מה יוצא? האם אדם יכול למחול לעצמו או לא יכול למחול לעצמו? מה רואים הגמרא? עכשיו רואים פה דבר מעניין, כמו שאמרתי בתחילת השיעור כלל. ברמה העקרונית צריכים לדון, האם אדם יכול למחול לעצמו, כן או לא? ואחר כך, למה בגזל לא יכול למחול? ברמה העקרונית מה רואים? שבממון, שאדם חייב לעצמו, יכול למחול לעצמו. הוא חייב לעצמו, זה לא יכול להיות, הוא מוכל לעצמו. פשיטה. רק בגזל, מה יעזור שימחול לעצמו? הוא רוצה להוציא גזלה מתחת ידו. אז לכן לסיכום העניין, מה יוצא? שגוזל את אביו ונשבע לו, באמת, שלם קרן מחומש לאשם. למי? לבניו או לאחיו או למישהו אחר או לצדקה. למה? משום כפרה. חייב להוציא גזלה מתחת ידו. ורבי יוסי הגלילי אומר לא, אדם יכול למחול לעצמו. זה המחלוקת. ברמת העיקרון, אז מה לומדים משם? אז מה אפשר ללמוד משם? שאדם יכול למחול לעצמו אם זה לא היה גזל, אם זה היה הלוואה, משהו אחר. יכול או לא יכול למחול לעצמו? כי אמרתי, ברמת העיקרון, כל השאלה כאן עם גזל, הוא רוצה להוציא מתחת ידו כדי להתכפר. זה סובר רבי עקיבא. אז מצד החובה שלו, הוא צריך. אבל רואים מכאן שאם אדם חייב לעצמו ממון, אז הוא יכול למחול, נכון? עכשיו, מה הראש אמר כאן? נראה. מה הראש אמר? הראש אמר, כאן, הראש אמר, הראש אמר, והשמועינן תלמודה, מה התלמוד משמיע לי אצל הבת הזאת, שאף בחיי גוונה שהמחילה היא לעצמה, לגבי הכתובה, היא יכולה למחול, לאביה. ומילא היא זוכה במקום אביה. זה מתאים לגמרא של הגוזל או לא מתאים לגמרא של הגוזל? מתאים. שם זה גזל, אז לכן לא יכול למחול לעצמו לרבי עקיבא, כי צריך להוציא גזלה מתחת ידו, אבל באופן עקרוני, אדם אוכל לעצמו. כאן אין עניין, בדיוק.
אם הוא עשתה שום אגרה.
בדיוק. אז לכן כאן היא יכולה, אז אומר הראש, וכיוצאי בו מצינו, תשימו לב דבר מעניין מאוד מהראש, פרק הגוזל כמה, הגוזל את אביו ונשבע לו ומת, הרי זה משלם קרן וחומש לבנו ולאחים. הוא פרח בגמרא, והמי למחול לנפשי, הראש מביא את השאלה של הגמרא. ודי, מספיק לראש. והראש לא מביא את התשובה של הגמרא, רק אומר את השאלה, ימחול לנפשו, ריבונו של עולם, הלא שם הגמרא מתרצת כרבי עקיבא, שלא יכול למחול לנפשי. אלא הראש יודע שהתירוץ של רבי עקיבא שלא יכול למחול לנפשי, זה בגלל שהוא צריך להוציא גזלה מתחת ידו, אבל במלווה, מודה רבי עקיבא שיכול למחול לנפשי. אז אם כן, אז הראש, תראו איך הראש הוא יודע מה להביא מהסוגיה, כמו שתמיד אני אומר, האם אפשר להוכיח הוכחה מהווה מינה של גמרא? אז כולם אומרים, אז זאת אומרת, יש גם תירוץ בגמרא, תלמד גם את התירוץ, אבל מה עם גבולות התירוץ? אז הראש אומר, תראה, הגמרא שאלה שם עם חולה נפשי. התשובה של הגמרא שם היא שבגזל, אומר רבי עקיבא, שאדם צריך להוציא גזלה מתחת ידו, אז מה יעזור שהיא מחולה נפשו? אם מחולה נפשו הוא יהיה לו עבירה של גזל וגם שבועת שווא, אז הוא צריך להתכפר, אז בגזל הוא לא יכול למחולה נפשי. יוצא שבהלוואה באופן עקרוני אפשר ואפשר 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 ואפשר. אז אם כן, מחילה לנפשי, מחילה לנפשי, מועיל, מועיל. אז זה מה שהראש מוכיח. הראש מוכיח שאדם יכול למחול לעצמו. אז לכן הראש מסדר את הגמרא שלנו טוב מאוד, למה הם באו לבת? כי הבת ירשה את אביה ואביה מת. ועכשיו רב נחמן חידש לו שהבת יכולה למחול לעצמה, למחול לנפשי. אז זה הקושה, זה הגמרא. אמר רב נחמן, לקה דליסבה עיצה לתייזיל, ותמחו לכתובה דאימה לגבי דאבוע, ותדר ותירת מיני, היא תירש מאביה את הכתובה, והיא חייבת לעצמה, וזה מועיל מחילה, שמעה ברתה, ואז לא מחלת. אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כאורחי הדיינים, מעיקר המאי סבור ולבסוף מאי סבור, מעיקר הסבור, מפסחן אותי תלם, בסוף סבור, אדם חשוב שייני, פרקן לבב מציע, ההיה דמצא שובר, כתבתי אם חייב המוכל לשלם כל דמי השטר, או רק דמים שקיבל. כמה הוא חייב לשלם? זה כתבתי בבב מציע. עכשיו הביא הראש את הרייבד. אנו עוסקים בנושא של מחירת שטרות, אז הראש דן, כאילו אמרנו מה שיטה תריף, למה חזר ומחלום החול? כי מחירת שטרות הוא דרבנן. רק נעשה רגע הפסקה ונשאל, מישהו רצה לשאול שאלה על עד כאן מה שהגענו? מישהו רצה לשאול עד כאן שאלה? כן. בגזל, כי בגזל, כי בגזל, המצווה...
המקור היה גזל, יש
צד שלישי. רגע, אתה שואל הסיפור שם של הגזל, לסיפור הזה. אז תכף נראה, תכף נראה.
אז הרב אמר שהפכנו בעצם גזל ל...
סקפה לה במלווה. את הגר הוא הפך אותו למלווה, אומר רש"י נפק לה מתורת גזלה, וקם לה בחזקת הלוואה. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה, עד שיוציא גזלה מתחת ידו. כי המקור היה גזל. עכשיו, תכף נראה. ורבי יוסי אגלי, לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מה צימא אכיל? ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים, לא שנה לנפשי, לא מה צימא אכיל. ולרבי יוסי אגלי, הוא הדין אפילו לא סקפו במיל, ו... ויילקטני סקפו עלה במיל, ולהודיע אחר כוחו דרבי עקיבא. אפילו סקפן עלה במיל, ו... אין לו תקנה שיוציא גזלה מתחת ידו. למה? יוד והמילווה הזה, יסודו בגזל, אז אתה צריך לצאת, יוציא את הגזל מתחת ידך. זה לפי רבי עקיבא. מד כפלה רב ששת, יחיל לרבי יוסי הגלילי, לשואל לנפשי וכל שכן לאחרים. רבי עקיבא לשואל לאחרים, זה לא מצימחיל, וכל שכן לנפשי לא מצימחיל, אלא מרב ששת. שלכול העלמה לנפשי לא מצי מאכיל. בסיכום העניין יוצא מהגמרה הזאת שמחמת העניין של גזל, אז אם אתה הופך את הגזל להלוואה, לא נפקע העניין של גזל. גם שזה נפך להלוואה, אבל השורש של הלוואה הזאת זה הלוואה של גזל, באה מגזל. ולכן אומר רבי עקיבא, אתה צריך להוציא גזלה מתחת ידך. אתה אומר, הנה הגר מת, אין לי מי להחזיר. זה לא תשובה, אתה צריך להוציא גזלה מתחת ידך. כן, אז הלכה כרבי עקיבא.
רבי, השולחן ערוך אומרים שיכול גזלה לכל
עצמו? רק רגע. נראה, אם אתה שואל איך ההלכה, נראה רמב"ם מלכות גזלה, פרק ח' מלכות גזלה, הלכה ד' א', פרק ח' מלכות גזלה, הלכה ד' א', נראה איך ההלכה ברמב"ם. פרק ח' מגזלה, נראה הלכה ברמב״ם. הגוזל את חברו ומת הנגזל, יחזיר את הגזלה ליורשים, ואם עבדה או נשתנית להם, נותן להם דמיה, ואם נשבע לו ואחר כך מת, נותן ליורשים הקרן והחומש. הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, אם אין הגזלה קיימת או נשתנית הגזלה, עושה חשבון עם אחיו על הקרן ועל החומש. אם הגזלה קיימת, חייב לו תהיה גזלה בעצמה מתחת ידו. לפיכך נותן את הגזלה ואת החומש לאחיו, לאחיו, ועושה מהם חשבון. אם אין לו אחים, שנמצא זה הגזלן לבדו, והוא היורש, מוציא הגזלן תחת ידו את הגזלה לבניו. ואם אין בנים לזה הבן הגזלן, נותנה לבעל חובו ובעלוותו לצדקה, עול ויצא גזלה עצמו מתחת ידו, נפטר. פלבי שנתן מתנה או פרה בחובו, והוא שיודיעם ויאמר זה גזל אבא. חן הגוזל את הגר, ונשבע לו, וחזר והודה לו, וזקף עליו הכל במלווה, אגח מת הגר. פלבי שזכה בגזלה, צריך להוציאה מתחת ידו. אז אם כן, אפילו מלווה שבא מחמת הגזלה, צריך להוציא גזלה מתחת ידו. המה דברים אמורים כשהוא הודע בינתיים, אבל אם גזל את הגר שאין לו יורשים ונשבע לו, ומת הגר, הרי זה חייל לשלם קרן וחומש לכהנים. טוב, בסיכום העניין מה יוצא? שהלכה כרבי עקיבא שהוא לא יכול למחול לעצמו, אז אני מדגיש, למה הוא לא יכול למחול לעצמו? כי זה גזלה. יוצא מזה באופן עקרוני, אדם יכול למחול לעצמו, יכול למחול לעצמו. לכן מעניין שהראש היה מאוד 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 דייקן הוא הביא את הגמרא והוכיח מהגמרא שיכול למחול לעצמו. הרי שם כתוב שלא יכול למחול לעצמו, מה רג'ו הביא שכן יכול למחול לעצמו? אלא הראש אומר, למה לא יכול למחול לעצמו לרבי עקיבא מצד גזל של הגר? אבל תוציא עניין של גזל, יוצא שבאופן עקרוני בהלוואה יכול למחול לעצמו, וכתובה זה לא גזל, אז לכן יכול למחול לעצמו. בסדר, אז קיבלת תשובה? אתה שומע אותי?
כן, כן.
אז אם כן, מה יוצא? שמלווה הבא מחמת גזל, דינו כגזל וצריך להוציא גזלה. ומה שרבי שלמה שאל כמו מי הלכה, הלכה כרבי עקיבא. בסדר?
הדגש שרק מלווה שהוא מקורו בגזל...
בדיוק. מלווה שמקורו בגזל מקבל, מקבל דינים של גזל. כן. כן, כן. טוב, אחד בא לרב, אומר הרב, מה עם הבשר הזה? אומר הרב, הבשר הזה טרף. מה אני אעשה? לא יודע. נזרוק את זה. אומר, טוב, ניתן לעניים. בא אני, בא, נותן לו בשר טרף. עושה מצווה. אני בעקבות השאלה שלך, אני מסביר. את השאלה של רבי שלמה, רבי שלמה שואל, רבי שלמה שואל, הוא צריך להוציא גזל, נותן את זה לעניים. מה עניים? זה פח השפעה של השכונה? עניים זה לא פח השפעה של השכונה. תשובה, השאלה אם זה איסור חפצה או איסור גברה. אם זה איסור חפצה כמו טרפות, נבלות, איסור חפצה, מה ייתן לעניים? עניים הפח השפעה של השכונה? שייתן לעניים קשר למאדרין? מה זאת אומרת? אבל,
הוא
יקדש, אבל פה המצווה על הגברה, שהגברה יוציא גזלה מתחת ידו, הוציא מתחת ידו, יצא, נותן לעניים, בסדר?
כמו שאומרים, לכסף
אין ריח. כמו שאומרים, מה?
לכסף אין ריח.
לא, 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 אני שוב אחזור על מה שאמרתי. אחד התפרץ לבית וגזל. אחר כך רוצה לחזור בתשובה. כבר שכח לאיזה בית הוא גזל. שכח. אומר, יאללה, את הכסף הזה ניתן לעניים. את אותם שטרות. האם יכול לתת לעניים גזלה? מעות גזלה, מותר לתת לעניים?
לא.
מעות גזלה זה בחפצה. זה מעות גזלה. אני אחר כך רוצה לקנות בזה לולב. הוא יכול לקנות לולב במעות גזל? לא. אז האמרה לכסף אין ריח היא לא נכונה. או אחד עבד בכנסייה וקיבל כסף תמורת העבודה. אומר לו הכומר, תדע, אבל הכסף הזה, אל תקנה בו אחר כך לולב ואתרוג. אומר, מאיפה אתה יודע? אומר, אני פעם הייתי יהודי, אז אני יודע ללמוד. שהכסף מהכנסייה זה אסור, אז אתה... אל תקנה בזה לולב ואתרוג. אומר היהודי, לכסף אין ריח. קונה בזה לולב ואתרוג. זה לא נכון. לכסף יש ריח. כסף שקיבלת מהכנסייה, זה חפצה. עשית עבודה לכנסייה, קיבלת כסף. אני רק רוצה להגיד שזה רק למאן דאמר, אינה לסחירות אלא לבסוף, שזה נאסר בסוף. אז בסוף הכנסייה נגמרת, בסוף הוא מקבל כסף. אבל למאן דאמר, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז החיוב הוא פרוטה פרוטה, אז זה לא נאסר. אבל בקיצור, מה אני רוצה להגיד? אני מגיב לאמרה של רבי שלמה של הכסף אין ריח, ואני אומר שפעמים שיש חיסרון... רגע, אני רוצה להסביר משהו. רגע, רגע, רק רגע, רק רגע. רגע, רק רגע, רגע, רגע. עד שאני אתרץ את הרב אקשטיין, אני אתרץ את עצמי. אני אסביר. מתי לכסף יש ריח ומתי לא? אם אדם מקבל... כסף, יש לו כסף גזילה. זה בחפצה, זה בחפצה או בגברה? כסף גזילה, בחפצה. הוא אומר, אני אתן את זה לעניים. הוא לא יכול, כי עניים רוצים לקדש בזה את האישה, לקנות בזה לולב. הם לא יכולים. מה תיתן להם? כמו שיתן להם בשר טרף. אי אפשר. אבל...
מדובר בדיוק על אותן מעות?
כן, כן, כן.
בדיוק
אמרתי, כסף גזלה. אבל אם אני מדבר שהוא גזל את הגר ועכשיו הוא רק חייב להשיב מפני חובת ההשבה והכל והכל, אז זה לא בחפצה, כמו שאמרתי, זה בגברה. כלומר, מה שאמר רבי עקיבא, אדם לא יכול למחול לעצמו על גזל, זה בגברה. הראיה, כמו שעמיוד אמר קודם, שאפילו אם הגר הימיר את הגזלה הזאת בהלוואה, אז אם זה בהלוואה זה כבר קשר, הכל בסדר, אבל מה? הוא צריך להוציא גזלה מתחת ידה, הוא צריך להוציא. אז אחר כך למי הוא נותן את זה? אין לו למי לתת, אין לו בנים, אין לו אחים, מי ייתן לעניים? אז שאלה, עניים זה פח השפע של השכונה? לא, אין בעיה בחפצה. רק בגברה, הגברה צריך להוציא גזלה מתחת ידו, נותן לעניים. אבל אם אדם יש לו כסף ממש, הוא פרץ לבית וזה גזלה, אז לא נכון להגיד שהכסף אין לו ריח, הוא ייתן אותו לזה.
הנוצרים.
בסדר? אני לא יכול לפסוק, לא יכול לפסוק על כספי האבנגליסטים. יש, זה משהו אחר, יש כת אבנגליסטים. שהאבנגליסטים האלה מאמינים בתקומת עם ישראל. ורוצים לתת כסף לעם ישראל.
זמני.
מה?
אומרים שאנחנו זמניים.
החג, יש להם איזה מטרות בעתיד, מטרות פסולות. אבל עכשיו הם נותנים כסף לעם ישראל. אם מותר לקבל מהם, נחלקו הדעות. יש כאלה אומרים, עכשיו הם נותנים לעם ישראל את תקופת, הם נותנים אמבולנסים ביהודה ושומרון, הם נותנים הרבה בתי ספר, נותנים כסף לתקומת עם ישראל. יש אומרים שמותר לקבל מהם. יש אומרים, לא. יהודה בסופו של תהליך הם מקווים שעם ישראל ישוב לחז ושלום, חז ושלום לאמונה שלהם, ולכן הם מטפחים את עם ישראל, כי לפי אמונתם יחזרו לאמונת אותו האיש. יש אומרים שאסור לקבל מהם, ואני קטונתי מלהביע דעה בנושא הזה, מפני שלא ירדתי לעומקה של הלכה, כל הלכה צריכים להתעמק בה, לא התעמקתי מספיק. אם זה שהמטרה שלהם לבסוף היא מטרה פסולה, זה פוסל את המתנה עכשיו, או הולכים לפי ההווה, לפי ההווה הם נותנים למען עם ישראל, מותר לחקור בזה הפוסקים, ואני לא יודע לשים ראשי בין הערים הגבוהים. כלומר, אבל אמרתי רק ברמת העיקרון היום את החילוק בעקבות מה שרבי שלמה אומר. אם רבי שלמה אומר שיש אמרה לכסף אין ריח, אז התשובה זה לא אמרה נכונה. כי כתוב בתורה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, בית השם אלוקיך לכל נדר. זאת אומרת, שכסף שיתקבל באיסור, אסור להשתמש בו. כמו שאמרתי, אסור לתת טרפות לעניים וגזלות לעניים, אלא כל הסוגיה מדובר פה בכסף שמקורו בכסף גזלה, אבל עכשיו זה לא גזלה בחפצה, פה זה רק בגברה. אם זה רק בגברה, אז רק חצי רק ללמד אתכם ללמוד את הראש, שהראש מביא ראייה מקושיית הגמרא ונמחה לנפשי, ואף פי שהגמרא מתארצת שם שלא יכול למחול לעצמו בגלל שהלכה כרבי עקיבא, זה הלכה בגזל. אבל חוץ מגזל יוצא שאדם יכול למחול לעצמו, וזה החידוש של הראש. עכשיו אני רואה כאן שהמשך הראש, הוא מביא את שתי הדעות של רבנותם, אז אולי תכינו את כל הראש כאן, כי חשובים דבריו, ומחר נמשיך גם בגמרא וגם בראש. בוקר טוב לכל הציבור.